שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים הדף צדיק א' במסכת חולין. נתחיל 11 שורות לפני סוף עמוד הקודם ונסיים בשורה 11 בדף הבא. השיעור היום יהיה 17.5 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נדבר על באיזה רגל נוהג איסור גיד הנשה. בחלק השני נראה סוגיית אגדתא לגבי גיד הנשה. נתחיל בחלק הראשון, הקלטנו אותו מזמן לכן הכל קצת שונה. אז הנושא הראשון זה באיזה גיד נוהג האיסור. עכשיו נזכיר שבמשנה ראינו שלפי רבנן זה נוהג בין בימין ובין בשמאל. עכשיו אומרת הגמרא שזה באמת מחלוקת, כלומר באמת לפי רבנן זה בין בימין בין בשמאל, אבל לפי רב יהודה זה רק באחד מהגידים. באיזה גיד? אז אומר רב יהודה, הדעת מכרעת את של ימין. אז עוד פעם, לפי רב יהודה זה רק באחד מהגידים, והדעת מכרעת שזה בשל ימין, וזה הנושא שלנו לחלק הראשון של השיעור. עכשיו את הדיון על רב יהודה נחלק לשני שלבים. בשלב הראשון נבין מה הוא אמר, בשלב השני נבין למה. אז לגבי מה הוא אמר, שואלת הגמרא איבאי אלו, האם כשהוא אמר שהדעת מכרעת שזה של ימין, האם הוא התכוון להכריע בתורת ודאי שזה בשל ימין? כלומר, כשהוא אמר הדעת מכרעת, הוא התכוון לדעת תורה, כלומר הוכחות מהפסוקים, או שהוא התכוון שזה הדעת שלנו, כלומר יותר סביר שזה של ימין, אבל זה לא מוכרע. אז עוד פעם, האם לפי רב יהודה זה ודאי ימין, או שזה בעצם עדיין נשאר ספק? זאת השאלה של השלב הראשון, ועל זה עכשיו נביא שלוש ראיות. ראיה ראשונה ננסה להוכיח שזה ספק, אבל נדחה. אחר כך נביא עוד שתי ראיות שזה ודאי, את השנייה נדחה, אבל את השלישית נקבל. אז הראיה הראשונה שזה ספק, זה ממשנה בפסחים שאומרת שאת השאריות של קורבן פסח לא היו שורפים ביום טוב, לכן היו שורפים בט"ז ניסן. עכשיו, מה הם אותם שאריות? אומרת המשנה, עצמות, גידים ונותר. עכשיו, צריך להבהיר שרק דבר שראוי לאכילה, אם לא אכלו אותו, הוא נהיה נותר, ואז צריך לשרוף אותו. אבל דבר שלא ראוי לאכילה, בין אם זה מבחינה פיזית, בין אם זה בגלל סיבה הלכתית, אז הוא לא נהיה נותר ולא צריך לשרוף. ממילא לפי זה צריך להבין למה המשנה התכוונה כשאמרה שאת הגידים צריך לשרוף. הרי אם מדובר בגידים אכילים, אז למה צריך לומר את זה? ברור שזה נהיה נותר, והמשנה כבר אמרה ששורפים, ומצד שני אם זה גידים לא אכילים, אז לא צריך לשרוף בכלל, זורקים את זה, הרי זה לא אכיל. אלא מה נאמר? שמדובר פה בגידים שמבחינה פיזית הם באמת ראויים לאכילה, אלא שיש להם איזושהי מניעה הלכתית מלאכול אותם, אבל אותה מניעה היא לא מדאורייתא, כי אם היא הייתה מדאורייתא, אז כאמור לא היה צריך לשרוף בכלל. אז במה מדובר? מסביר רב חיסטה שמדובר פה לפי רב יהודה ולפי ההבנה שרב יהודה עדיין בספק האם זה גיד שמאל או ימין. ממילא, כיוון שיש ספק על כל אחד מהגידים, הוא לא יכול לאכול אותם עם הפסח כי שניהם אסורים באכילה מספק. מצד שני, גם אי אפשר לומר ששניהם לא ראויים לאכילה, כי הרי מצד האמת, באמת אחד מהם כן ראוי, רק שאנחנו לא יודעים איזה. לכן המשנה שם צריכה להשמיע לנו שלמרות שבאמת אסור לנו לאכול את אותם גידים, כיוון שזה רק מספק, אז זה נחשב נותר וצריך לשרוף. זה ההסבר של הרב חיסטה למשנה בפסחים, ולמה היא הזכירה את גידים בפני עצמם, וכאמור ההסבר הזה מתאים לרב יהודה אם נבין שהוא עדיין מסופק. עד כאן הראיה הראשונה של רב יהודה זה ספק, אבל הגמרא דוחה את זה ומביאה שלוש דחיות. עכשיו, כל שלוש הדחיות צריכות למצוא לנו את אותו מצב שבו מצד אחד אין איסור ממש מהתורה, כי אחרת אין סיבה לזרוק, שמצד אחד אין איסור אכילה לגיד מהתורה, כי אז לא צריך לשרוף, אפשר לזרוק. מצד שני, יש פה איזשהו איסור בדרגה נמוכה יותר, לכן הוא לא אכל את זה בפסח, והוא נאלץ להותיר את זה ולשרוף. אז מה הדחיות אומרות? אז דחייה הראשונה זה של רב איקה בר חנינה, שהוא אומר שבאמת מדובר פה בספק, כמו שרב חיסטה אמר, אבל לא בגלל שיש ספק לרב יהודה אם זה ימין או שמאל, אלא נאמר שזה ודאי ימין, אלא ששני הגידים יתערבבו לו, וממילא, כיוון שמתערבבו, הוא לא יכל לאכול אותם, והוא נאלץ להותיר אותם, ולכן הוא צריך לשרוף. זאת הדחייה הראשונה. שתי הדחיות הבאות לא אומרות שהבעיה הייתה שהיה ספק, אלא פשוט שמדובר פה בדבר שהוא רק איסור דרבנן. במה מדובר? אז רבשי אומר שמדובר בשומן של הגיד, שזה רק איסור דרבנן, ורבינה אומר שמדובר בגיד החיצוני, שבניגוד לפנימי הוא רק אסור מדרבנן. אלה שלוש הדחיות, ולסיכום הצלחנו להסביר את אותה משנה, בלי להיאלץ לומר שלפי רב יהודה יש ספק האם זה ימין או שמאל. עד כאן הטיפול בראיה הראשונה שזה ספק. עכשיו נראה עוד שתי ראיות שזה ודאי, את הראשונה נדחה, את השנייה לא. אז הראיה הראשונה שזה ודאי, זה ממשנה בהמשך בצדיק וב, שאומרת שאם אדם אכל לגמרי את שני הגידים, כלומר ימין ושמאל, אז לפי רבנן על כל אחד הוא מקבל מלכות, כלומר סך הכל 80, לפי רב יהודה הוא גם כן מקבל, אבל רק 40, כי הרי לדעתו רק אחד מהגידים אסור. עכשיו כרגע נתעלם מכמה הוא מקבל ונתייחס לעצם זה שהוא בכלל מקבל לפי רב יהודה. למה זה מחודש? כי הרי יש כלל שלפי רב יהודה בשביל ללקוט צריך התראת ודאי, כלומר שהעדים שיתרו על זה שהולך לחטוא הם ידעו בדיוק על מה הם הולכים להתרות. ממילא, מזה שרב יהודה אומר שבכלל יש כאן מלכות בגיד הנשה, זה מוכיח שזה לא ספק, אלא ודאי, כי הרי אם זה היה ספק, אז אמנם הוא הולך לכל את שני הגידים, אבל סוף סוף כשהעדים מטרים בפניו, אז הם לא יכולים להגיד, אתה הולך עכשיו לחתוק, כי הרי הם לא יודעים, כי הרי אולי האיסור בגיד השני, אלא מכאן ראיה שבאמת זה לא ספק, אלא לרב יהודה זה ודאי בצד ימין. עד כאן הראיה הראשונה שזה ודאי, כאמור הראיה הזאת פנויה להנחה שלפי רב יהודה צריך התראת ודאי. איפה רואים שהוא אומר את זה? הוא אומר את זה על אדם שעיקה שני אנשים שיש ספק איזה מהם הוא אבא שלו, ואומר רב יהודה שהוא לא חייב, כי הרי העדים שיתרו בפניו גם הם לא ידעו מי האבא, ממילא זאת התראת ספק וזה לא נחשב התראה. אז זאת כאמור ההנחה של הראיה שצריך התראת ודאי, וממילא התחייה של הראיה זה שזה לא נכון, כלומר באמת יש מחלוקת תנאים מה רב יהודה אמר, האם חייבים התראת ודאי או שלא, וממילא את המשנה בצדיק וב שאמרה שהוא לוקל גיד הנשה אפשר להעמיד לפי השיטה שלא צריך התראת ודאי, וממילא עדיין אפשר לקבל את השיטה שלפי רב יהודה עדיין יש ספק האם זה ימין או שמאל. עכשיו רק בסוגריים, איפה אנחנו רואים שבאמת יש עוד שיטה בדעת רב יהודה שאומרת שלדעתו לא צריך התראת ודאי? אנחנו רואים את זה מהדין של מלכות בנותר בפסח, מזה שעולה שלפי רב יהודה מבחינה עקרונית היה אפשר לחייב מלכות אדם שעובר על איסור נותר בפסח. עכשיו כיוון שבשביל שיקבל מלכות הוא צריך התראה לפני זה, הרי כשאנשים באו להתרות בפניו אל תשאיר את הבשר עד הבוקר, הם לא ידעו שהוא באמת ישיר, הרי יכול להיות שרגע לפני עלות השחר הוא פתאום יאכל הכל, ממילא כשהם התרו בפניו זה היה התראת ספק, ובכל זאת לפי רב יהודה משמש הוא כן יכול לקבל מלכות. אז הנה אנחנו רואים שיש עוד שיטה ברב יהודה שלדעתו לא צריך התראת ודאי. בסוגריים נעיר שבאמת למעשה גם לרב יהודה הוא לא יקבל מלכות בנותר, אבל זה מסיבה צדדית שזה לא וניתה קלאסה. בכל אופן עד כאן הדיון על הראיה הראשונה שזה ודאי, הוכחנו את זה מעצם זה שיש מלכות לפי רב יהודה בגיד הנשה, והרי זה התראת ספק, אז מכאן ראיה שזה באמת לא ספק, ודחינו זה יכול להיות ספק, ולא אכפת לנו שזה התראת ספק. הראיה השלישית זה מברייתא די דומה לברייתא הקודמת, שגם כאן הוא אוכל שני גידים, וגם כאן יש לכאורה את אותה מחלוקת בין רבנן לרב יהודה, שלפי רבנן הוא מקבל 80, לפי רב יהודה 40, אבל כרגע לא ניכנס לזה. מה שחשוב כרגע זה ההבדל המסוים שיש בין הברייתא הזאת לבין הברייתא הקודמת. בברייתא הקודמת דיברנו על זה שהוא אוכל שני גידים מאותה בהמה, כלומר ימין ושמאל, וממילא לרבנן יש שני חיובים ולרב יהודה רק חיוב אחד. בברייתא הזאת לעומת זאת הברייתא מדגישה שמדובר בשני גידים משתי בהמות שונות. ברור שההדגשה הזאת היא בשביל רב יהודה ולא בשביל רבנן, כי הרי לרבנן הוא יכול לאכול גם מאותה בהמה ימין ושמאל והוא גם כן יקבל 80. רק לרב יהודה שרק גיד אחד אסור בכל בהמה, אז יש סיבה לומר שיש פה שתי בהמות, ומכל בהמה הוא לקח את אותו גיד אחד שאסור, וביחד שני הגידים מחייבים אותו במלכות. עכשיו ההבנה הזאת שעכשיו אמרנו מסתדרת רק אם ודאי לנו איזה גיד אסור ולא אם זה רק ספק, כי הרי אם זה ספק והוא לקח את שני הימניים או שני השמאליים אי אפשר לחייב אותו במלכות כי זה רק ספק, אלא מכאן שזה ודאי ולכן אפשר לחייב אותו כשהוא לקח את שני הימניים. זאת הראיה השנייה שזה ודאי והיא לא נדחית, ובזה בעצם סיימנו את השאלה האם זה ודאי או ספק. בסוגריים, מה שרק צריך להבין על הברייתא הזאת זה למה לפי רב יהודה הוא מקבל רק 40, הרי הוא אכל שני גידים, ולפי רבנן הוא מקבל 80. מסבירה הגמרא שכאן מדובר שבכל גיד בפני עצמו אין כזית, ממילא לפי רב יהודה בשביל להתחייב צריך כזית ביחד, לפי רבנן כיוון שהוא אכל גיד שלם זה מחייב אותו במלכות גם אם בגיד לא היה כזית, אז ממילא כיוון שהוא אכל שני גידים הוא חייב פעמיים מלכות, כלומר 80. עד כאן השלב הראשון בחלק הראשון של השיעור, שאלנו מה רב יהודה אומר, האם הוא אומר את זה בספק או בוודאי, ואמרנו שהוא אומר את זה בתורת ודאי. השלב השני שמתחיל בשורה השלישית בשורות הרחבות בעמוד א', זה אחרי שהסקנו שהוא אומר שזה דווקא גיד הימני, אז צריך לשאול למה דווקא הימני, כלומר מה המקור שלו, מה הסיבה. אז לזה הגמרא מביאה ארבעה מקורות או הסברים, וגם אומרת מה רבנן יגיבו על אותו מקור, אז נביא כל מקור עם התגובה של רבנן. אז המקור הראשון זה של רבא, הוא לומד את זה מהפסוקים, כתוב על כן לא יאכלו בני ישראל וכולי, על כף הירך. ה' כאן אומרת שזה הירך החשוב, הירך החשוב זה צד ימין. זה המקור של רבא, והתגובה של רבנן לזה תהיה שזה לא בא ללמד באיזה צד, אלא זה בא ללמד איזה גיד אסור בכל אחד מהצדדים, כי כאמור בכל צד יש שני גידים, הפנימי והחיצוני, והפסוק בא ללמד שהגיד החשוב הוא זה שנאסר, וזה הגיד הפנימי כי הוא הולך לכל אורך הירך ולא הגיד החיצוני. אז זה היה המקור הראשון לרב יהודה שזה צד ימין והתגובה של רבנן, ועכשיו נראה עוד שלושה מקורות שהמשותף ביניהם זה שהם לא מנסים ללמוד את זה מהפסוק של האיסור, אלא מעצם הסיפור של יעקב והמלאך.
הם רוצים להראות שהמקום שבו יעקב נפגע זה בצד ימין, ממילא גם איסור האכילה זה על הגיד של צד ימין. אז המקור הראשון בקבוצה הזאת זה של רבי יהושע בן לוי, שהוא אומר שכתוב שיעקב והמלאך נאבקו, נקרא את הפסוק, וירא כי לא יכול לו, ויגע בכף ירכו, ותקע כף ירך יעקב בהיאבקו עמו. עכשיו התיאור הזה של איך בדיוק זה קרה לכאורה מיותר, לכן אומר רבי יהושע בן לוי שזה בא ללמד שהפגיעה הייתה דווקא בצד ימין. למה? כי כשנאבקים אז זה כמו ספורט ההאבקות בימינו, שבין השאר גם מחבקים אחד את השני בניסיון להפיל. ממילא בהנחה שהמלאך היה ימני, אז הוא מחבק את יעקב עם יד ימין שהיא החזקה שלו, ואז היד הולכת מאחורי הגב של יעקב עד הרגל הימנית של יעקב, ושם היא פוצעת אותו. כלומר הרגל שנפגעה זה הרגל ימין של יעקב. זה המקור הראשון בקבוצה הזאת, והתגובה של רבנן תהיה שכתוב שהם נאבקו לא בשביל זה, אלא בשביל דרשה אחרת של רבי יהושע בן לוי ללמד שהאבק שהם העלו ברגליים עלה עד כיסא הכבוד. כלומר שלמאבק הזה היו השלכות רוחניות קטלות, בכל אופן זה לא בא ללמד שהוא פגע בו דווקא בצד ימין. המקור השני והשלישי בקבוצה הזאת, שזה דווקא בצד ימין, זה של רב שמואל בר נחמני ושל רב שמואל בר אחא. שניהם אומרים שכשיעקב פגש את המלאך, הקרב לא התחיל מיד, אלא בהתחלה יעקב לא ידע שהוא מלאך, והוא הלך לצידו, וכשהוא הלך לצידו הוא הקפיד שהמלאך יהיה בצד ימין, והוא עצמו יהיה בצד שמאל, עוד רגע נראה למה. בכל אופן ממילא כשהמלאך תקף אותו, כיוון שהמלאך היה בצד ימין, אז הוא פגע בו ברגל ימין. זאת הראיה השנייה והשלישית בקבוצה הזאת. ההבדל ביניהם זה רק למה יעקב עשה שהמלאך יהיה בצד ימין. לפי רב שמואל בר נחמני, כי הוא חשב שהוא עובד כוכבים, וזה איזשהו אמצעי הגנה לדאוג שהוא יהיה בצד ימין, ככה אתה יכול להשתמש ביד החזקה שלך להגן על עצמך אם הוא תוקף אותך. לפי רב שמואל בר אחא, זה ממש להפך, המלאך נדמה לו כתלמיד חכם, לכן בשביל לכבד אותו הוא נתן לו להיות בצד ימין. בכל אופן זה ההסבר השני והשלישי בקבוצה הזאת למה דווקא צד ימין אסור, והתגובה של רבנן תהיה שזה פשוט לא נכון. המלאך לא תקף מימין, אלא הוא בא מאחורה ותקף את שני הרגליים בבת אחת. עד כאן השלב השני של החלק הראשון של השיעור, שבנו ארבעה הסברים למה לפי רב יהודה האיסור הוא דווקא בצד ימין. בזה סיימנו את החלק הראשון של השיעור, הגענו לתשע שורות מתחתית צדיק א' עמוד א', עכשיו אנחנו עוברים לחלק השני שהוא אגדתא, וזה גם ממשיך מחר. אנחנו נכנסים לאגדתא מתוך שהזכרנו שתי דרשות של רבי יהושע בן לוי לגבי יעקב והמלאך, הגמרא מביאה דרשה נוספת, ואחר כך נתקדם הלאה מעניין לעניין.
את האגדתא נחלק לשני נושאים עיקריים, נושא ראשון זה דרשות על איסור גיד הנשה עצמו, נושא שני זה דרשות על המאבק של יעקב עם המלאך. אז לגבי האיסור עצמו נראה שלוש דרשות, דרשה אחת כאמור של רבי יהושע בן לוי, למה גיד הנשה נקרא גיד הנשה, אז הוא לא נקרא כך לפני זה, הוא נקרא כך רק בעקבות האירוע, שהגיד יצא ממקומו, והמילה נשה זה בעצם יצא, זו דרשה אחת. דרשה שנייה זה של רבי יוסי ברבי חנינה, על פסוק בישעיהו, כתוב דבר שלח אדוני ביעקב ונפל בישראל, מה הכוונה? אז דבר שלח זה גיד הנשה, שהוא נשלח, כלומר יצא ממקומו, ונפל בישראל, זה האיסור שהוא פשט בכל ישראל. ודרשה שלישית, גם כן של רבי יוסי ברבי חנינה, כשיעקב מכין אוכל לאחים שבאים למצרים, הוא טבוח טבח ואכן, הוא דורש מהמילה ואכן, תראה להם שהם באמת יכולים לסמוך עליך שמותר להם לאכול, איך? על ידי שתוציא את גיד הנשה לפניהם, וזה לפי הדעה של רבי יהודה שהזכרנו אתמול, ונראה בדף קוף עמוד ב' שגיד הנשה נאסר עוד לפני מתן תורה, כלומר כבר מיעקב, ולכן האחים הקפידו על זה, זו דרשה שלישית, ועד כאן הנושא הראשון, דרשות על האיסור. הנושא הבא, ארבע שורות לפני סוף עמוד א', זה דרשות על המאבק של יעקב עם המלאך. אנחנו נראה כאן סך הכל חמש דרשות ובזה נסיים, אבל תוך כדי הדרשות נראה בדרך אגב עוד שלושה נושאים אגביים. אז דרשה הראשונה כתוב, היוותר יעקב לבדו, למה הוא חזר לשם לבד? אומרת הגמרא, בשביל לקחת פחים קטנים שהוא שכח, מכאן שממונם של צדיקים חביב עליהם יותר מגופם, כי הוא סיכן את עצמו בשביל לחזור לקחת את אותו ממון. דרשה שנייה, אומר רבי יצחק, כל המאבק הזה קרה כי הוא היה לבד, מכאן שתלמיד חכם לא יצא יחידי בלילה, זה מסוכן. כאן זו דרשה שנייה. אגב זה מאמר מוסגר ראשון שהבטחנו, הגמרא מביאה עוד ארבעה מקורות לזה שתלמיד חכם לא יצא לבד. מקור אחד זה מבועז שישן לבד בגורן, מכאן שתלמיד חכם לא יצא בלילה לבד, זה מסוכן, זו דרשה שנייה. אגב זה, הגמרא מביאה מאמר מוסגר עם עוד ארבעה מקורות לזה שתלמיד חכם לא יצא לבד בלילה. רבי אבא בר כהנה לומד את זה מבועז שישן בגורן, כי הוא לא רוצה ללכת לבד בלילה הביתה. רבי אבאו לומד את זה מוישכם אברהם בבוקר. תראו תוספות שהכוונה היא אחרי מהפכת סדום, שאברהם חיכה לבוקר כי הוא לא רוצה ללכת לבד בלילה. מקור שלישי, רבנן לומדים מזה שיעקב שולח את יוסף לראות את שלום אחיו דווקא ביום, ראה את שלום אחיך. ומקור רביעי, אנחנו חוזרים ליעקב אחרי המאבק, כתוב ויזרח לא השמש, מה זה לא, מה יזרחה לא ולא לכולם, אלא מסביר רבי יצחק, כן, נעשה לו נס ויזרחה מוקדם, למה? בשביל שלא יצא יחידי בלילה, אלא כבר יהיה יום. אגב, כמו שהיא גם שקעה במיוחד בשבילו כשהוא הגיע לבית אל, ואז הוא ישן שם, ואז את החלום של המלאך. עד כאן המאמר המוסגר הראשון לגבי מקורות שתלמיד חכם לא יצא יחידי בלילה. עכשיו, בשליש העליון של עמוד ב', עוד מאמר מוסגר, כיוון שכבר הזכרנו הרגע את חלום יעקב עם הסולם, הגמרא מביאה לגבי זה עוד ארבע דרשות. דרשה אחת מוכרת, בהתחלה כתוב ויקח מאבני המקום רבים, אחרי זה בבוקר כתוב ויקח את האבן לשון יחיד, אלא שבהתחלה אבנים רבו על מי הצדיק, כלומר יעקב יניח את הראש, ואז קרה נס ומתחברו לאבן אחת. דרשה שנייה, הרוחב של כל מלאך על הסולם זה 2,000 פרסה, והיו 2 עולים ו2 יורדים, והם עושים את זה בו זמנית, אז בעצם צריך 2,000 פרסאות כפול 4, יוצא שהרוחב של הסולם היה 8,000 פרסה, שזה בערך 30,000 קילומטר, זו דרשה שנייה. דרשה שלישית, הברייתא אומרת שהמלאכים עולים ומסתכלים כביכול בהשם, ואז יורדים ומסתכלים ביעקב, והם רצו לפגוע בו, אבל אז השם מגן עליו, שזה מה שכתוב, והנה השם ניצב עליו. ודרשה רביעית, השם מבטיח לו הארץ אשר אתה שוכב עליה לך את ננה, ולכאורה מה הבטחה בזה? הוא שוכב על 4 אמות, זה לא כזה הרבה, אלא שדורש רבי יצחק שהשם קיפל את כל ארץ ישראל תחתיו, וזה יעשה את זה יותר נוח לבניו לכבוש את הארץ. עד כאן מאמר מוסגר שני לגבי ליל החלום, ועכשיו בשליש התחתון של עמוד ב', אנחנו חוזרים לנושא העיקרי של הדרשות לגבי המאבק. הגענו לדרשה השלישית לגבי זה. אז הדרשה השלישית, המלאך מבקש מיעקב, שלחני כי עלה השחר, אז יעקב אומר לו, מה אתה גנב, שאתה צריך להתחבא ממישהו, למה אתה בורח כי עלה השחר? ואז המלאך מגלה לו, אני לא אדם, אני מלאך, ועכשיו זה היום היחיד בחיי לומר שירה. וזה מביא אותנו למאמר מוסגר השלישי, שאומרים בשם רב, שבאמת בכל יום יש 3 כיתות אחרות לומר שירה, וכך יוצא שבאמת לכל מלאך יש רק הזדמנות אחת בחייו לומר שירה. ורב ממשיך ואומר, שמה זה 3 הכיתות אלו? הכיתה הראשונה אומרת קדוש, השנייה מוסיפה גם קדוש, והשלישית אומרת קדוש השם צבקות, יוצא בסוף קדוש 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 השם צבקות. עכשיו זה הגמרא מקשה מברייתא שאומרת שרק עם ישראל אומר את שם השם אחרי 2 מילים, כלומר שמע ישראל השם וכולי, לעומת זאת המלאכים אומרים את זה אחרי 3 מילים, כלומר קדוש 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 השם וכולי, ואילו לפי איך שרב תיאר את זה, המלאכים האחרונים אומרים פעם אחת קדוש ואז השם צבקות. עונה הגמרא, לא, מה שרב התכוון זה שהראשונים אומרים קדוש, השניים אומרים קדוש קדוש, והשלישים אומרים קדוש 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 השם צבקות, ואז זה מסתדר. אבל זה שואלת הגמרא, אבל הרי המלאכים גם אומרים ברוך כבוד השם ממקומו, ואז יוצא שהם אומרים את שם השם אחרי 2 מילים, ברוך כבוד השם. על זה עונה הגמרא 2 תשובות. תשובה אחת, שם זה לא המלאכים אלא האופנים שהם יותר קדושים. תשובה שנייה, כיוון שהם כבר קיבלו רשות להגיד שם השם אחרי הקדוש קדוש קדוש, עכשיו הם גם יכולים להגיד את זה גם בלי 3 מילים לפני. זה היה מאמר מוסגר שלישי. ועכשיו בשורה הראשונה בצדיק ב' עמוד א', אנחנו חוזרים שוב לדרשות שלנו, לדרשה הרביעית, והפעם זה מפסוק בהושע שמתאר את המאבק של יעקב עם המלאך. כתוב ויסר אל מלאך ויוכל והתחנן לו וכולי. עכשיו כשקוראים רק את הפסוק לא ברור מי נהיה פה שר ומי התחנן, אבל כשקוראים בספר בראשית אז זה מובן, יעקב הוא זה שנהיה שר, כמו שהמלאך אומר לו כי שרית עם אלוהים ועם אנשים, והמלאך הוא זה שהתחנן שיעקב ישחרר אותו שיוכל לשיר להשם. זו דרשה רביעית. ודרשה חמישית ואחרונה, כאמור המלאך אומר ליעקב כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל, אז בפשט אלוהים זה לכאורה המלאך ואנשים זה שהוא יודע להסתדר עם אנשים כמו עשיו ולבן, אבל הדרשה דורשת את זה לזה שבעם ישראל יהיו במקביל שני שרים, כלומר שני מנהיגים. למה צריך שניים? אלא מכאן שעם ישראל יצא לגלות ויהיה מנהיג בארץ ישראל, שזה ראש הסנהדרין, הוא מכונה אלוהים, כי הדיינים שהם סמוכים נקראים אלוהים, ויהיה מנהיג בבבל, שזה ראש הגולה, והוא מכונה אנשים, כי הם לא היו דיינים סמוכים, כי הם היו בגלות. זו הדרשה החמישית, ועד כאן החלק השני של השיעור של האגדתא, ובזה הגענו לשורה 11 בצדיק ב' עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשני חלקים, התחלנו בזה שרבנן אומרים שגיד אנשי אסור גם בימין וגם בשמאל, לעומת זאת רבי יהודה אמר שרק באחת מהם, והדעת מכרעת שהכוונה היא לימין, והגמרה התלבטה מה הכוונה הדעת מכרעת, האם בסוף זה ודאי לו שזה ימין או שהוא עדיין מתלבט, והגמרה מביאה ראיות לכאן ולכאן, כשהמסקנה היא שזה ודאי לו שזה ימין, והגמרה מביאה לזה כמה טעמים, ובחלק השני ראינו אגדתא לגבי המאבק של יעקב והמלאך, עם עוד כמה מאמרים מוסגרים לגבי שתלמיד חכם לא יצא בלילה לבד, ולגבי החלום של הסולם, ולגבי השירה שהמלאכים אומרים. מחר נמשיך עם האגדתא, כל טוב.